דוקטור ליאת יקיר עם הביולוגיה של הרגשות מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט הביולוגיה של הרגשות, הגנים, ההורמונים, הנוירונים שיוצרים את מי שאנחנו. היום נחקור את אחד הנושאים המורכבים שקשורים לאהבה הזוגית, וזה מה קורה לזוגיות כשהילדים באים לעולם. מה קורה כששניים הופכים לשלושה ולארבעה ולחמישה. כולנו יודעים שילדים זה שמחה, ילדים זה ברכה, הם המתנה הכי גדולה שלנו. אבל בואו נהיה כנים, הם מביאים איתם גם הרבה אתגרים, מכניסים הרבה מאוד גורמי סטרס, ואף אחד לא באמת מכין אותנו לזה. לפתע, זוג אוהבים שהיו מרכז העולם אחד של השני, הופכים למשפחה, והדינמיקה משתנה מהקצה לקצה. סטטיסטיקה אוניברסלית מראה שבזוגיות ארוכת טווח, רוב המשברים בין בני זוג מתחילים 3 שנים אחרי הילד הראשון, אחרי שמגיע הילד הראשון. למה דווקא 3 שנים אחרי הילד הראשון? היום ננסה להבין יחד. מסתבר שהשינויים ההורמונליים והנוירולוגיים שאנחנו עוברים, שאנחנו הופכים להיות הורים, משפיעים לא רק על האופן שבו אנחנו מתייחסים לילדים שלנו, אלא גם על האופן שבו אנחנו מתייחסים לבני הזוג שלנו. אז מה קורה לנו במוח ובגוף כשאנחנו נעשים הורים? כדי לבחון את השאלות האלה, אני שמחה מאוד 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 לארח אצלי חברה יקרה, אישה מאוד מיוחדת, שעוסקת לא רק באיך להיות הורים טובים, אלא גם איך בו זמנית לשמור על הזוגיות שלנו, וכמה זה קריטי לשמור על הזוגיות שלנו. אפרת לקט היא מומחית הורות וייעוץ משפחתי, מאמנת אישית ומחברת רב המחר עם המאמנת. אפרת מייסדת את הגישה הייחודית, שאני מאוד 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 מתחברת אליה, של עם המאמנת, שמשלבת כלים מעולם האימון המנטלי והפסיכולוגיה החיובית. מה שמיוחד באפרת, שהיא לא רק מלמדת תיאוריה, היא נשואה לאסף, אהבת חייה, למעלה מ-20 שנה, ויחד הם מגדלים את הילדים המקסימים.
מה, 25 שנה? 25. שבוע בדיוק.
ויחד הם מגדלים את אביתר ואלה המאממים. היי אפרת.
היי, וואי, כאיזה מילים גדולות. שנייה, אני צריך לעמוד בהן בשעה הקרובה.
מה שלומך?
בסדר גמור, איזה כיף להיות בפודקאסט שלך.
איזה כיף.
ולשמוע אותך.
כן, גם אני מאוד מתרגשת מהשינוי הזה, ואני חושבת שהנושא הזה הוא ממש, ממש, ממש קריטי לדבר עליו.
כשהתחלתי לדבר על זוגיות, אנשים לא הבינו מה... דברת על הורות, דברי על הורות. לא, זה מרכיב סופר סופר חשוב. פעם, לפני 10 שנים שהתחלתי, היו לי אתגרים, כל חודש היה אתגר בנושא מסוים, והאתגר השני או השלישי שהעליתי, במשך חודש שלם, בקבוצת פייסבוק סגורה, היה רק על זוגיות, כשהצוואר הבקבוק היה ימי שישי. כלומר, ביום שישי היו מקבלים את ההנחיה הכי חזקה ומשמעותית, כדי לצלוח את השישי שבת, שעם ילדים זה תמיד כזה. הוא רוצה נחל אלכסנדר, את רוצה להתחרדן, או להפך. כאילו, תמיד יש שם איזה יותר מדי זמן ביחד, שכל השבוע לא היה, ואז היו פיצוצים, אז אנשים תמיד הרימו גבה, והנה היום אנחנו מבינות שזה...
ואנחנו יודעות שמשפחה... זה קונסטלציה נוירונלית אחת, וכולם משפיעים על כולם כל הזמן. אחד הפרקים שהיו, היו על נוירוני המראה, אחת התגליות החשובות בחקר המוח.
שהורים לא מכירים את הכפתור הסודי הזה, ולא מבינים למה המשפט הכי חשוב בהורות, זה ילדים לא מבינים הסברים, הם מבינים מה הם רואים. לא מבינים את זה.
בדיוק, זאת אומרת, אז המצב הרגשי של ההורים משפיע על המצב הרגשי של הילדים, המצב הרגשי של הילדים משפיע על המצב הרגשי של ההורים, המצב הרגשי של האחים משפיע אחד על השני, כולם משפיעים על כולם כל הזמן, ואם יש מתח בין ההורים, זה משפיע מאוד על הילדים, הם כמו, אני כל הזה, הם כמו רדאר, כמו ברומטר של הנוירונים בבית, הם מרגישים את סך כל הפעילות שיש בבית.
נכון, והם לא, אין להם את המנגנונים של להסתיר או לרצות, זה עוד לא, בגילים הצעירים. אז הם פשוט סופגים את הכל ומוצאים את זה איך בהתנהגות, ואז באים אליי. והרבה פעמים אני שואלת,
מה קורה בבית?
כן, מה קורה בבית? מה זה קשור?
זה הכי, אוקיי.
אז זו הנקודה הטובה, להתחיל ממנה. איך זה קשור? זה קשור.
הכי קשור בעולם, כי באמת, בכלל, ילדים, יצור שנולד, אין לו עצמאות, אין לו ויסות רגשי פנימי עדיין. לוקח זמן לאזורים במוח שאחראים על ויסות להתבשל, להתפתח, והם מתפתחים דרך הויסות החיצוני של ההורים. ואני יכולה על פניו כהורי, כאימא, להיות מאוד מודעת וכרגע מבסטת ומבינה בדיוק מה אני צריכה לעשות עם הילד. אבל המצב הרגשי שלי הוא מעורר, כי רבתי עם בן הזוג שלי, כי אני לא בטוב. ואני יכולה לדבר לילד במילים מאוד מאוד מבסטות.
מותק שלי, חמודי.
אבל המערכת עצבים שלו מזהה את מערכת העצבים שלי. המילים זה 5% מהתקשורת בינינו וילדים בכלל, זה לא, זה עוד לא רלוונטי. הילדה שלי מרגישה אותי בלי שאני יוציא מילה מהפה, וגם אם המילים שלי משדרות רוגע ואיזון, היא מרגישה את מערכת העצבים שלי. ולכן אנחנו לפעמים לא מבינים את ההתנהגות שלהם, כי אנחנו לא מספיק מבינים
אותנו. בעיני,
אותנו. אז רמות הסטרס של הילדים זהות לרמות הסטרס של ההורים. אנחנו כל הזמן משפיעים אחד על השני, ולכן כשהזוגיות טובה, מה זה זוגיות טובה? כשיש יחסית הרמוניה, אני אומרת שהמעבר בין המריבות, בין הצעקות, לחיבוקים, הוא מהיר. הוא לא עכשיו, שבוע לא מדברים, מתקשרים.
תראית, אני רואה לפעמים, בעידן שבו אנחנו חיים משפיעניות, שהן לקראת לידה של ילד ראשון, ואז אני רואה אותן כותבות כזה, שהלוז יסתדר סביב הילד, והיא לא תיתן לחיים שלה להשתנות, היא תכניס את הילד, ואני מסתכלת ואני אומרת, אוי, מתוקה שלי, זה הולך ליפול עלייך טון על הראש, קאט לחודש, חודשיים אחרי זה, הם מרגישות את השינוי הזה, שהוא גם ברכה גדולה, כי ילדים זה שמחה, אבל גם הרבה מאוד אתגרים חדשים שלא הכרנו, גם בתפקוד היומיומי בפעולות, גם בלטפל בחסר ישע, אבל גם באמת בזוגיות שלנו. ואני חושבת שאחד הדברים הראשונים שצריך לדבר עליהם, זו העובדה שהילד הוא פרי אהבה, הוא נולד. ספה, אני חוגגים בעוד שבוע 25 שנה, חתונת הכסף, אין לתאר.
איך אמרתי 20? הורדתי לכם, מה זה?
לא יודעת, הורד לנו. אנחנו 30 שנה ביחד, 25 שנה נשואים, כמעט 30. ואני זוכרת שהחוויה הכי חזקה שלי מתחילת הדרך...
לא, מה קרה לזוגיות שלכם כשאביתר נולד?
הכל קרה לה, כולל לדמיין אותי רוקדת על מדרגות הרבנות, בטח אסף דמיין גם איזה כמה פעמים שהוא רוקד על... או הורג אותי על מדרגות
הרבנות. והייתה אהבה מאוד חזקה, כאילו.
יש אהבה, יש אהבה. 4.5 שנים לפני שהתחתנו, לא, לפני שהתחתנו היינו יחד. ואז התחתנו, וחמש שנים לקח עד שהבאנו ילדים. כי אני רציתי להיות אימא רק בגיל 30, חשבתי שלפני כן זה מוקדם, אני לא שמחה על הבחירה הזו. מצד אחד אני מצליחה להיות אימא צעירה, מצד שני לא מספיק צעירה בשביל להביא ילדים, אלא עברתי איזה דבר או שניים, אני מגיעה בשלה. בטח היום כשאנחנו יודעים שגיל ההתבגרות מסתיים בגיל 25, אז לא להביא ילדים לפני גיל 25. אבל גם הזוגיות היציבה הזו מאוד, היא הרי אף הדרך החלון בשנייה שהגיע ילד, היא כאילו הכל התבטל מול חוסר השינה שלי. מול הדאגות החדשות שנולדו יחד עם אביתר, מול האחריות הכבדה שזה ללמוד אותה תוך כדי תנועה, אני זוכרת שאביתר בן 20, לא היה את הכוכבית 2700 כזה לקופת חולים כללית כדי להתייעץ עם אחות באמצע הלילה. כשאלה נולדה זה כבר היה, והייתי כל היום עם אחיות, הם היו הבסטי שלי, לא היה לי מי לדבר, אז למי יש זמן אליך, למי יש זמן להרים אליך את המבט, ולשאול איך היה לך היום בעבודה, כאילו, איכשהו הגיע, הוא עוד לא היה מספיק לנשום את הנשימה הראשונה. זרוק את התיק וקדימה תחליף אותי, כי אני עוד שנייה קורסת, כי לא התקלחתי כל היום, זו הפיג'אמה לא מאתמול משלשום. אז כן. אני יודעת שזאת חוויה, זו חוויה מאוד מאוד מטלטלת, כי היינו 9 שנים יחד לבד.
רק אחד של השני.
אחד של השני, אז כאילו איך זה... מה עושים?
כן.
מה הפורמט? איך, איזה גרסה? מה זה? מה עושים? לא היה לי ליאת יקיר. לא ידעתי מה לעשות.
לא היה אפרת לקט.
לא ידעתי מה לעשות.
כן.
באמת ש...
בדידות גם פתאום מרגישים. שני בני הזוג, גם הגבר וגם האישה, גברים מדווחים על רמות מאוד גבוהות של בדידות בתוך הקשר הזוגי כשהילדים מגיעים. מאוד גבוהות.
אני מסכימה, קודם כל זה רגש, וואו, איזה רגש מכאיב, זה בדידות וגם...
שיש לך משפחה דווקא.
בדיוק, וכאילו, מלא, אם הייתי לבד, אז זו תחושה הגיונית, אבל נכון. בתוך זוגיות, בתוך משפחה, להרגיש לבד, זה נראה לי עצב עמוק. עכשיו בדרך לכאן פנתה אליי מאמנת שלי, אני בין היותר גם מכשירה מאמנות, מאמנת ותיקה, וסיפרה לי שיש לה קרובת משפחה, שהיא הייתה כל החיים רק אימא, ככה היא אמרה. אנחנו עוד לא יודעות, כל החיים שלה רק אימא, היא עברה איזושהי פרוצדורה, והיא קצת בבית, הילדים כבר גדולים, נמצאים, הם גרים בחוץ לארץ, והיא מחפשת, תחיל להגיד לי, משרת אם, מישהי שתהיה איתה, אמרתי, את מחפשת חברה להשכרה. אז היא אמרה, כן, היא כל החיים הייתה אימא, והמעגל החברתי שלה...
הצטמצם.
היה מצומצם, ועכשיו היא אישה בת 65, שצריכה לקנות בכסף מישהי שתתמוך בה. קשוח, אז כן, זה הרבה פעמים קורה לנו שאנחנו זורקות את חברות שלנו, את הזוגיות שלנו, את הכל מבעד לחלון, ונשארות בתפקיד הזה.
עכשיו, ההסבר הוא למה זה קורה, זה מה שאמרת, כאילו, נכון, החוסר שינה פתאום, והדאגות לילדים, אבל זה הרבה מעבר, זה פשוט שינוי במוח שלהם. אז בואו נעצור רגע, ובאמת נבין מה קורה בתוך מוח של אמא, בזמן הריון ולידה. אז מוחה של אם עובר שינויים דרמטיים, שינויים מסיביים, משמעותיים ועמוקים בזמן הריון ולידה, יותר ממה שחשבו בעבר, ממש רה-ארגון של המוח. מחקר פורץ דרך שפורסם ב-2016 גילה דבר מדהים, במהלך ההיריון המוח של האישה מתכווץ בכ-7% מנפחו. זה לא נשמע טוב, נכון? אבל חכו רגע. זה לא קשור בכלל לירידה ביכולות קוגניטיביות, למעשה זה בדיוק ההפך. מה שקורה זה מעין עיצוב מחדש של המוח, אזורים מסוימים מתכווצים, אבל זה לא אובדן, זה אופטימיזציה של המוח, כמו שגנן מגזם עץ כדי שיפרח טוב יותר, המוח של אישה בהיריון עובר גיזום, כמו בגיל ההתבגרות. גיזום, באמת ביטול של חיבורים מיותרים, כדי להתמחות במשימות החדשות שממתינות לו, כהורה. יש קבוצה בסטנפורד שפיתחה תוכנה שיודעת לזהות כמה לידות המוח הזה עבר על פי סריקת מוח, מרוב שהשינויים במוח הם משמעותיים. מאחורי כל השינויים האלה במוח עומדים ההורמונים, בעיקר אסטרוגן ופרוגסטרון, הורמון ההיריון, שרמותיהם עולות בערך פי 50 במהלך ההיריון. זה כמו להציף את המוח בחומרים כימיים שמנחים אותו לבנות מסלולים חדשים. הורמון נוסף כמובן הוא האוקסיטוצין, הורמון האהבה, הורמון הקשר, משתחרר בכמויות עצומות במהלך הלידה ובשבועות שאחריה, וגם בזמן ההיריון, זה בעצם ההורמון שיוצר את הלידה, יוצר את הקיבוצים ברחם, ולאחר מכן גם יוצר את ההנקה, את הקיבוץ של בלוטות החלב. אוקסיטוצין פועל כמו GPS נוירולוגי, שמכוון את המוח למשימה החדשה שלו, לקשר עם התינוק ולהגנה על התינוק והתינוקת. השינויים הכי דרמטיים במוח מתרחשים בכמה אזורים מרכזיים. אז בואו נסתכל על האזורים האלה רק לרגע, וכמובן רוב השינויים, הרבה מהשינויים קורים במוח הלימבי, במערכת הרגשית, במערכות הרגשיות. נתחיל במרכז העונג של המוח, המערכת הדופמינרגית, מה יוצר עונג ומוטיבציה. שם רואים בזמן הריון ולידה עלייה משמעותית בכמות נוירונים מפרישי אוקסיטוצין במרכז העונג. כלומר, תטפלי בילדים ואת תהני מזה, אחרת היית זורקת אותם. האמיגדלה, בלוטת הסטרס והפחד, מרכז הפחד והדאגות והטרדות האינסופיות, את נהיית יותר רגישה. זה מסביר את הדאגות הרבות והחרדות שמופיעות אצל אימהות חדשות. המוח למעשה מכין אותך להיות ערנית יותר לסכנות פוטנציאליות לגורים שלך. ההיפותלמוס. ההיפותלמוס שבעצם שולט על התפקודים הבסיסיים שלנו, כמו שינה ותיאבון, הוא עובר קיול מחדש, קליברציה מחדש. זה מסביר מדוע דפוסי השינה והאכילה שלך משתנים כל כך כשהתינוק והתינוקת נולדים. האונה המצחית קדמית, המרכז של הקשב והתכנון לטווח ארוך, גם הוא מתארגן מחדש כדי להיות ערני יותר לצרכים של התינוקות. זה מסביר מדוע אמהות מפתחות מהן אנטנה לבכי של התינוק שלהן, אפילו כשהן ממש ממש עייפות. הקשב שלך מופנה עכשיו לצרכים של הילד. אחד השינויים המרתקים ביותר הוא התפתחות של מה שהחוקרים קוראים היום מוח אמאי. אזורים במוח שאחראים על אמפתיה וקריאת רגשות של אחרים, נוירוני מראה, נהיים יותר פעילים ויותר מחוברים זה לזה. מחקרים מראים שאימהות חדשות מפתחות יכולת משופרת לזהות רגשות בפנים של תינוקות, לא רק של התינוק שלהן, אלא של כל התינוקות. זה כאילו שהמוח מתמחה בקריאת הקוד הלא מילולי של תינוקות, השפה הלא מילולית של התינוקות. מתי זה חוזר להיות כמו שהיה? אז זהו, שזה לא חוזר להיות כמו שהיה. אי אפשר לחזור להיות רווקה או ללא ילדים. השינויים חלקם נשארים לכל החיים כמעט, וחלק אחרי שנים, אבל זה לא דבר רע. מחקרים מראים שנשים שעברו הריון ולידה מפתחות יכולות משופרות במשימות מרובות, בהתמודדות עם לחץ וביכולת אמפתיה. המוח לא חוזר למצבו הקודם, הוא מתפתח למצב חדש ומתוחכם יותר. מה שאנחנו לומדים הוא שהמעבר לאימהות הוא לא רק שינוי רגשי או חברתי, זה מהפכה נוירולוגית מלאה. המוח של האישה עובר תהליך של התמחות ביולוגית, שמכין אותו למשימה החדשה והמורכבת מאוד של גידוי ילדים. בעיניי ההבנה של השינויים האלה יכולה לעזור לזוגות להבין מדוע הדברים משתנים כל כך אחרי הלידה, ולהתמודד עם זה בהבנה ובאמפתיה רבות יותר, רבים יותר. זה לא רק עניין של עייפות או שינויים הורמונליים, זה שינוי עמוק במבנה של המוח עצמו. שינוי שמטרתו לעזור לאישה להיות האימא הטובה ביותר שהיא יכולה להיות. ועכשיו נחזור לשיחה. המוח של האם עובר רה-ארגון, שינויים מסיביים, ירידה של 7% מהנפח שלו אפילו, שזה לא דבר רע.
שהנפח משפיע על מה?
זה בעצם מה שהמוח עובר, תהליך של גיזום בעצם.
כמו בגיל ההתבגרות.
בדיוק.
הוא חותך חלקים שלא משתמש בהם.
כן, והוא בעצם עובר התמחות. זאת אומרת, מוותר על חלקים מסוימים, מוותר על רשתות מסוימות, ומחזק מאוד חזק רשתות אחרות. זאת אומרת, רואים שינויים בנפח של החומר האפור והחומר הלבן, שזה בעצם אומר התמחות. כאילו המוח מתמחה ברשתות מסוימות, הרובם קשורות לאמפתיה, להבין את הצרכים של האחר, לזהות רגשות בפנים, כי בעצם המוח מכין את עצמו לקרוא יצור לא מילולי, יצור שהוא רק מדבר דרך הבעות פנים, שפת גוף, טונציה של הבכי, ואת צריכה עכשיו להפוך להיות ממש מכשיר.
זאת אומרת, אז ממש עובדתית, אין לי פניות לשום דבר אחר שהוא לא היצור הזה, וכל התכלית שלי הופכת להיות להבין אותו בשנה הראשונה, כדי לטפל בו לטובת ההישרדות שלו בצורה הטובה ביותר.
בדיוק.
נורא חסר סיכוי לזוגיות. אם כל כולי בפוקוס, ביולוגית, לא בשליטתי, עובר ליצור הזה, איפה נשאר לי גרגר וחצי לבן או בת הזוג שלי?
בדיוק. זהו, אז זה המניפולציה של עכשיו, רוב הנקבות בטבע הם חד-הוריות. הקונספט הזה של זכר ונקבה מטפלים בצאצאים,
שנייה, תשארו איתנו, אנחנו נדבר גם על זוגיות מונוגמית, הכל בסדר.
לאבא יש תפקיד עצום, אנחנו לא שוכחים אותו.
אני זוכרת את החידוש בהרצאה שלך אצלנו בהיכל התרבות, ואני זוכרת את הרכשים בקהל ואת הלסתות נופלות, גם שלי, כשהסברת על התפקיד של אבא, אז באמת תשארו איתנו, יש פה מסרים אופטימיים.
כן, תכף נראה מה קורה למוח של אבא, אבל
רוב הנקבות בטבע אמרת הן חד-הוריות.
הקונספט הזה שזכר שותף, הוא מאוד נדיר בעולם החי, הוא מאפיין יצורים מונוגמיים, שהם נדירים בעולם החי.
כן, אבל אנחנו לא חיות.
אוקיי, כפרה עליך, אני אוהבת שאומרים לי את זה. אנחנו לא חיות.
כאילו
אבל נכון, לא, צודקת, יש לנו את האזור המפותח, וגם זה מחלוקת בין המדענים. האם האדם הוא יצור מונוגמי או פוליגמי? זאת אומרת, פוליגמים זה זכר, כולם רוצות את האלפא, והאלפא לא נשאר, הוא עובר בין כולם, וזה האסטרטגיה הנפוצה בטבע. זאת אומרת, שאת מגיעה לאיזשהו להקת יונקים, תבדקי DNA, תראי שרוב הצאצאים הם של שלא. איזה זכר אחד או שניים.
אבל כן. אנחנו לא חיים ככה.
נכון.
השאלה אם זה עניין תרבותי או
אבוליציוני. אם תסתכלי על תרומת זרע, זה קצת חזר לככה, אף אחת לא לוקחת משהו מבנק הזרע. את עוברת על, מוכנה לשלם גם הרבה כסף.
כדי לדעת את מי לקח.
משובח. יש כמה עם זרע משובח, ויש כמה שלא לוקחים מהם זרע. לא רוצה להגיד, אבל כאילו, לא, נשים רוצות זרע מסוים, זרע okay. משובח. אז זה קצת חזרה בעיניי לפוליגמיה.
אבל גם יש לנו את זה.
יפה.
את הקורטקס, אין לנו, הפרפרונטלי זה לא, אין לנו באמת את המוח שלהם. יש לנו גם את המוח שלהם ושדרוג.
יש לנו שדרוג, יש לנו את הפיצ'ר המשדרג, אבל גם מבחינת מדענים, הסיפור של המחלוקת היא, האם האדם שייך לאלה או לאלה, כי רוב קופי האדם הם פוליגמים, או שאדם, ויש פוליגמיה. ערב, אפריקה, מעט מאוד חברות הן מונוגמיות לחלוטין, כן? זה לא כזה, וגם אפשר להתווכח על המונוגמיה שלנו, היא חברתית יותר, אנחנו מתגרשים.
זה שאלה, האם היא תרבותית, בוקדים, חברתית או כן.
גם זה קיים בטבע, אבל כאילו מונוגמיה חברתית, שהם מגדלים את הצאצאים, בדרך כלל, המונוגמיה החברתיים, הברבורים, כל החמודים העליונים, הם מגדלים את הצאצאים, את הגוזלים, נשארים יחד פר פרויקט, וכשהגוזלים עוזבים את הקן, הם ממשיכים לפרטנר חדש. זאת אומרת, הם לא שמים את כל הביצים בסל אחד, ושכל הצאצאים שלי יהיו רק מהזכר או הנקבה הזאת, אלא לגוון את הגנים כמה שיותר, הגנים תמיד שואפים לגיוון. אבל הטיעון של מדענים, למה מונוגמיה טובה לבני אדם, ולמה אבא נשאר בבית ולא הולך לחפש, וגם הנקבה לא הולכת לחפש, זה כי הצאצא שלנו דורש המון המון משאבים לגידול. הוא החיה באמת הכי חסרת אונים בטבע. עד גיל 30 יושבים בבית. צריך הרבה השקעה הורית כדי לטפח אותם, ולכן זה, זה הוויכוח, כאילו האם האדם הוא יצור מונוגמי או פוליגמי, ואנחנו רואים, אם מסתכלים על ההתנהגות האנושית, אחרי שהדת ירדה מגדולתה, וכאילו אנשים לא חייבים להישאר ביחד, זאת אומרת, אין מוסדות שמכריחים אותנו יותר, אישה יכולה, אישה היא בעצם חופשייה, להחזיק רכוש, להחזיק בילדים, שזה הכי היה חשוב, נשים נשארו כדי לא לאבד את הדבר הכי יקר להן, ברגע שזה...
רובן יוזמה לגירושים, נכון? סטטיסטית מגיעה יותר מאיתנו.
כן, 70% צעירות יותר, ומ-55 זה 92% נשים, זה מטורף.
וואו, זה ממש מטורף. כאילו בגיל המעבר, אחרי שהתפקחנו עוד טיפה, וירד לנו עוד אסטרוגן ופרוגסטרון.
נגמר הפון הזה, הריצוי, זהו, אני לא מרצה יותר אף אחד.
אני בת 50, עוד שבוע, אני התחתנתי ביום הולדת שלי, ואני ממש מרגישה שיש לי הרבה פחות ריצוי.
בדיוק, אסטרוגן מפנה את הבמה. כשתמיד אומרים לי, מה, הכל אצלך הורמונים, הכל הורמונים?
כן. כן, כן, כן. אם אתה לא אישה, אתה לא מבין את זה. כשאתה אישה בגיל המעבר, אתה ממש מבין שהכל הורמונים.
או במחזור החודשי, או הרבה, אז זהו, זה הרבה הורמונים. אז אני אומרת, אז האסטרוגן, כשהוא מפנה את הבמה, את מפסיקה לרצות, אבל כל עוד את באסטרוגן גבוה, ילד ראשון, ילד שני, את בנויה לטפל, ושכל סדר העדיפויות שלך...
אז איזה סיכוי לזוגיות שלי?
עכשיו. אז מה שאני אומרת, זה ש... שוב, כמו שאמרת בהתחלה, זה פרי אהבה, כן? הדבר הזה הוא פרי אהבה. קודם כל זה, הקמת משפחה, יש בה כל כך הרבה גאווה ושמחה, ותחושת משמעות והצלחה.
נכון.
זה הדבר שלנו.
אצלנו בינתיים. כן, בעולם, בעולם זה כבר מתחיל להיראות אחרת.
נכון. נכון. אז אני אומרת שה... בעצם מה שקורה לזוגיות, מאוד תלוי גם במה שקורה לאבא, וגם מה שקורה לאמא. זאת אומרת, אני חושב שבגלל שאנחנו לא כל כך מדברים על הביולוגיה, ולא כל כך מבינים מה עובר על כל אחד, היינו יכולים לצלוח את זה אחרת, ואני מדברת ממש מדם ליבי. הזוגיות הראשונה שלי, זאת אומרת, אבי ילדיי, אב ילדיי, שלוש שנים אחרי הילד הראשון התחילו הבעיות, כאילו,
כמו בספר.
כמו בסטטיסטיקה.
אני מנסה
לחשוב... והתגרשנו אחרי 7 שנים בעצם.
אני מנסה לחשוב, כשאביתר בן 3, אני אגיד לך, אבל... כי אני לא... אני ארצה שנדבר גם על הצד, הברייט סייד, כאילו, מה אפשר לעשות. אני חושב שהידע הזה, וזה תמיד הנוסחה שאני מאמינה בה, קחי את הידע, תביני ביולוגית מה עובר עלייך, מה עובר עליו. מכאן אני אתן לך כלי או שניים, אבל בגלל שיש לך... בזכות העובדה שיש לך את הידע, את תשתמשי בכלי כקצה של חוט, אבל לאט לאט מתוך הידע תביני מה מתאים ונכון לזוגיות שלך. אבל אני אגיד ששלוש שנים אחר כך, הדבר הדרמטי שקרה זה שהבנו שאני לא רוצה שאביתר יהיה במערכת החינוך הרגילה, ויצאנו להרפתקה שהסתיימה בהקמת בית הספר המונטסורי הראשון.
וואו.
בטח שביחד, בגיבוי מלא, ואני חושבת שהעובדה שהיה לנו פרויקט גדול, משמעותי, חזק, ארוך טווח, עם המון אתגר, כאילו התגייסנו למול, נכון.
עבור הילד שלכם.
עבור הילד שלנו, עבור הילדים שידענו שיהיו לנו. כן, אז אני חושבת שאולי במידה מסוימת זה הציל...
זה לא הרחיק ביניכם, כי מה שקורה הרבה פעמים, מה שקרה לי, אני פשוט לא הבנתי איך הבן אדם שנמצא לצדי...
ממשיך לחיות, חצוף.
קודם כל, הייתי כל כולי בו. כי אני טוטלית, אז כשהוא לא ישראלי. הייתי כל כולי בו, הוא לא ישראלי, הוא בא מנפאל, ואולפן, וללמוד, ולהתאמע בארץ, הוא היה הפרויקט שלי. פרויקט, ואני הייתי פרויקט שלו, כאילו גם ללמוד את ישראל, הכל היה מלא דופמין, מלא דופמין, כי זה חדש, זה תרבויות שונות, זה אהבה תנצח את הפער התרבותי, והכל יהיה זה, ואתה תהיה ישראלי, ואני קצת תהיה נפאלית, ו... הכל, ממש אהבתי את נפאל, כן, נורא התחברתי לתרבות, לדעת, ולהביא ילד משותף, זה היה כזה, וואו, זה כאילו, אנחנו מממשים את, את היופי הזה של אהבה חוצת מדינות, חוצת גבולות. אז הוא היה הפרויקט, הוא כאילו, מה זה היה הפרויקט שלי? הוא היה, הוא קיבל ממני את 100% תשומת הלב, נורא רציתי שיהיה לו טוב פה, מעבר זה שהוא בן הזוג שלי.
תוך כדי שנולדו ילדים?
עוד לא נולדו.
עוד לא נולדו.
עוד לא נולדו.
שם הדרמה.
עוד לא נולדו. אז הייתי כל כולי בו. כי אני בנאדם טוטלי, ויש לי פרויקט, כאילו, אני רוצה לתת את הכל, גם מאוד אהבתי, כן, שאני אוהבת, אני עד הסוף. ואז אני בהיריון, ואז גם כל המצבי רוח וכל הזה, כאילו באמת, אני כאילו חיה הורמונים כזה, משפיעים עליי בטירוף. הם משפיעים עליי בטירוף, מצבי רוח והכל, אבל היה כל כך, כל כך חם וכל כך מפרגן וכל כך דואג. כאילו ממש היה איתי בהיריון, כאילו, וזה היה הכל זה. ואז היא נולדה, הדבר היפה והמהמם הזה, שהיא בת 20 היום, יש לנו ילדים אותו גיל. ואז היא נולדה. ועכשיו, מבחינתי, החיים השתנו לחלוטין.
עכשיו,
הייתי במכון ויצמן, הייתי בדוקטורט, כאילו, כל החיים שלי רציתי להיות חוקרת. אני ידעתי בדיוק מה אני אחקור, איפה אני אחקור, כמה סטודנטים יהיו לי, איזה דברים אני... כאילו, הכל היה לי ברור.
וזה שינה.
עד שהיא נולדה.
וואו, נופל לי הסימון מטורף.
אני זוכרת המחקר שהראיתי, של פרופסור טלי קמחי, איך המוח של האישה משתנה, של הנקבה, יותר נוירונים מפרישי אוקסיטוצין באזור העונג, יותר הורמונים שמפרישים את הורמון אהבה בעצם, שגורם לך בעצם לרצות נורא להיות, להיקשר, להיות עם התינוקת
הרי
שלך.
הרי בתחילת הדרך שלי אני הייתי מאמנת עסקית, אני עזבתי משרדי פרסום ויצאתי, למה בכלל התחיל, אני הייתי במשרד פרסום והתקדמתי, גם עשו לי הד-הנטינג, אז זה היה כזה, אומייגאד, לקחו אותי כי הייתי טובה למשרד אחר. וואו, איך נהניתי לעבוד בראובני פרידן. וגם היינו חבורה של אמהות, זאת אומרת, במשרד הקודם זה היה פחות, הייצוג האמאי היה מאוד מאוד מעט, רובן היו רווקות בגילים מאוחרים, וכשהגעתי לראובני פרידן, היינו ממש גנג כזה של אמהות, שזאת הייתה האג'נדה שלהם, לשלב עבודה משמעותית ומענה. אהבתי את זה מאוד, עשיתי את זה באהבה גדולה, וכשאביתר נולד, וידעתי שאני אהיה, זאת אומרת, השאיפה שלי הייתה שיום אחד השם שלי יהיה כתוב ראובני פרידן לקט, באמת, זה היה ויז'ן, אף אחד לא ידע אותו, רק אני ידעתי אותו, אולי עכשיו משה ואודי שומעים את זה בפעם הראשונה, אבל זה ממש היה הוויז'ן שלי, ומשהו בלידה של אביתר שינה את ה... זה כבר... זה היה נראה לי מגוחך לשבת בחדרי עריכה, ולעשות את הדבר שלפני כן הייתי כאילו, הלוגו קטן ב-20%, להגדיל אותו מיד ב-20%, זה היה כאילו, זאת הייתה תכלית חיי. ופתאום, ואמרתי, איך, כאילו זה משבר זהות.
ממש.
מי אני החדשה? כי אני הישנה, זה היה הוויז'ן שלי, זה מה שרציתי, ממש. השקעתי הרבה שנים מהחיים שלי, ללמוד את המקצוע הזה, להתמחות שעות על גבי שעות במשרד, איך יכול להיות שזה כבר לא מעניין אותי?
בדיוק.
זה לא עניין אותי.
וכשאני ראיתי את התמונה הזאת של הנוירונים, מפרישי אוקסיטוצין, העלייה של האוכלוסייה הזאת פי שתיים, בתוך אזור העונג, הבנתי הכל. זה מה שקרה לי, זאת אומרת, מה שמענג אותי מעכשיו, מה שמעורר בי מוטיבציה, זה לא עוד ניסוי במעבדה לשבת שם בחדר חושך עד הלילה, והייתי שם עם עיניים בורקות פעם, במיקרוסקופ, בזה, לראות את התוצאה של הניסוי שעבדתי עליו שבוע. עכשיו אני ישבתי שם בוכה, בוכה, בוכה.
לא רוצה להיות פה.
וגם באתי לאבא שלי, אני מסיים את הדוקטורט, אני עוצר את הדוקטורט, והוא חטף חום, כאילו, עד שהגעת לזה, עד שזה כל מה שרצית. הוא היה מביא לי את הילדה, אבא שלי, מביא לי את הילדה, כי לא הסכמתי לו להניק אותה, הייתי יושבת בבוכה, כל הזמן הייתי בוכה, בגלל הזה, בחדר הנקה, עשו לנו איזה חדר מאפן כזה, לא משנה, אבל היום כבר יש יותר, אבל עשו לנו איזה חדר הנקה עם המשאבה, שואבת בבוכה, כי אני, הרי שהילד בוכה, שהוא רעב, את יוצא לחלב, ואת מרגישה את הקצוצים האלה, ואז מיד הלכתי לחדר, ואני יודעת שהיא בעצם בוכה בבית, עם אמא שלי בידיים, כי היא רעבה,
אז תקשיבי, את מתארת פה, ליאתי, איזה פודקאסט חשוב, כי את מתארת, אני הייתי מביאה את אביתר אליי לעבודה, המטפלת הייתה חוצה את הכביש, וב-4 הוא היה נשאר איתי עד 8:30-9, היום זה נראה לי הזיה, פשוט הוא לא היה תפקודי, הוא היה בעגלה, אבל ליטרלי את הצעדים הראשונים הוא עשה במשרד, ואז שם משהו התחיל לגרום לי להרגיש שכאילו בפרופורציה של החיים, זה מה זה לא מעניין אותי, איזה חולצה הפרזנטור של הבנק ילבש לעומת הילד שלי שחולה, ונמצא את, עם אחותי, ואני זוכרת שכשיצאתי לדרך כמאמנת, והתמחיתי באימון עסקי לאימהות, עם עסקים, חיפשתי את האימהות, שעשו טרנספורמציה בחיים שלהם אחרי לידה, אבל רק מתוך זה שאני הבנתי, שמשהו קרה לי שאני לא יודעת להסביר, תראי איזה קטע היום בדיעבד אפשר, אבל באמת לא ידעתי מה עובר עליי, אז לכל האימהות הצעירות שמקשיבות לפודקאסט הזה, אימהות בפעם הראשונה, דעו, אתן לא התחרפנתן, אתן לא מטורללות, אתן לא פסיכופתיות, אתן נורמליות, זו דרך הטבע, והיא אמורה לשנות את סדרי העדיפויות, את סדרי העדיפויות שלכם, ואני חושבת שזו הבנה, שוב, המשבר זהות הזו.
את אמרת את זה, משבר זהות, זה ממש משבר זהות.
אז אני עסוקה כל כך הרבה דברים, באמת למי הזמן לזוגיות, אני כל כך בתוך הילד הזה, בתוך מי אני בתוך הדבר, אני חושבת שמשבר הזהות, הוא כאילו, האם הבחירה הזוגית שעשיתי, היא נכונה גם לזהות החדשה שלי?
נכון, כי הוא פתאום נבחן, הוא קודם נבחן באספקטים מסוימים, ועכשיו הוא נבחן כאבא. כאבא, כמה אמפתיה יש לו לילדים, כמה הוא מרגיש אותם עכשיו. תמיד אומרת, אז מה שאני אסתפר רגע מהחוויה שלי, אז אני עברתי את כל המשבר הזה באטרף, כאילו באטרף, סיפור של לסיים, להפסיק באמצע דוקטורט אחרי כל הזה, לוותר על כל השאיפות, כאילו. ובאמת, ההורים שלי ממש החזיקו אותי בידיים, את תסיימי את הדוקטורט, ועכשיו נולד הילד השני, בכלל לא עניין אותי לבוא למעבדה, כאילו, רק להיות איתם. ומשהו קרה, ממש ממש, וממש בשארית כוחותיי, עשיתי את זה.
מזל, תראי, איזו ברכה.
עשיתי את זה, מזל שההורים שלי היו שם, כי הם באמת קלטו שהילדה פשוט התחרפנה, כאילו, הבת שלהם, שהיה לה ממש, עכשיו אנחנו הבנות, אני רואה את הבת שלי, הכל ברור לה, היא תלמד את התואר הזה, ואז היא תעשה את התואר הזה, ובין התואר הזה לתואר הזה, היא תביא את... הכל ברור לנו, אנחנו כאילו מתכננות את כל העתיד. ופתאום זה, מה קורה לי? אז אני אומרת, אחרי ש... ואחרי זה עברתי למכון דוידסון לחינוך מדעי, פתאום מה שעניין אותי זה תלמידים, זה אנשים, כמו שאת אומרת, כאילו לבנות בית ספר, זאת אומרת, פתאום נורא נורא עניין אותי.
ילדים.
ילדים, ממש, הייתי מנהלת של תוכניות נוער שוחר מדע, ונהניתי מכל רגע, וראיתי קולגות שלי, שם שעשו איתי את הדוקטורט, ופרסמנו ביחד מאמרים נוסקים, נוסעים לפוסט, מקבלים מעבדה, כאילו כל החלומות מגשימים, ואני כאילו, פתאום עשיתי איזה שיפט כזה מטורף, בגלל שאני לא יודעת אם עכשיו, את כל מה שאני עוברת, את כל התרללת הזאת, הבן זוג שלי נשאר בדיוק אותו דבר.
אבל לא באמת.
אז זהו, מבחינתי, אני, שאני הסתכלתי עליו, לא ראיתי רק התרחקות. לא ראיתי, הוא אוהב את הילדים והכל, והוא היה שם והכל, אבל הוא, לא הרגשתי שאני והוא עוברים אותו דבר. לא הרגשתי אצלו את הפליאה המטורפת הזאת מכל דבר שהתינוקת הזאת עושה. לא הרגשתי, לא, הייתי כעסתי עליו מאוד, כי הוא כאילו המשיך בחייו, וזה עצבן אותי.
הולך לעבודה כאילו הילד לא התעורר פעמיים בלילה, ומטריד אותי לדעת מה עובר עליו, מה יש לו, כי אני לא יודעת, אין לו מילים.
זה עצבן אותי, ועוד הוא היה אומר לי, שאתם הישראלים, הישראליות בייחוד, אתם אנשים יותר מדי דואגות, יותר מדי סביב הילדים, יותר מדי, את קונה להם, מלא משחקים, אני מתה על משחקים, כל מגניתי למשחקים. זה פינוק יתר, זה התחילו הפערים התרבותיים, מה זה? בפול ווליום.
אבל את יודעת, זה יכול לקרות גם בתוך התרבות הזו, זה נכון. לא צריך מישהו מנפל בשביל להרגיש פער תרבותי, וגם את התחושה הזרה הזאת שלא הבנתי אתה, כאילו, אני פה קורסת במשבר, גם להבין מי אני, גם להבין מה אני צריכה לעשות בתוך החיים של הייצור הזה. ואתה הלכת לאותו יום שהיה לך גם לפני שהוא נולד.
לא.
ואז אתה גם מעז לצאת עם חברים, כאילו, מה אתה יוצא עם חברים? תן לי עוד שעה לישון. ואז אתה מעז להגיד שאתה נורא עייף, ואתה צריך שנייה עוד להישאר במיטה בשבת, או לשנוץ בשישי. כן, אני אגיד לך משהו בתפיסה, וזה היה מאוד אינטואיטיב, ידעת, אפשר ללמוד מההורים שלנו מה כן, ואפשר ללמוד כן. לפעמים דרך מה לא. ואני יודעת שהייתה לי איזו הבנה חזקה, שחוץ מי, שחברה שככה היא מנסחת את זה, אז אני אשתמש בניסוח שלה, שירי אנקונה טובייס, היא אומרת, חוץ מי להעניק, הוא יודע לעשות הכל בדיוק כמוני. עכשיו, זה נכון ולא נכון, אבל אנחנו הרגשנו, מעולם לא דיברנו במונחי, הוא שותף או אבא מעורב, לא, זה הילד של שנינו, אגב, באותה מידה היה לי ברור בצורה אינטואיטיבית, שאני חייבת לשמר את התחביבים שלי, נכון. ואת החברות שלי, נכון. דרך אגב, זה היה על חשבון הזוגיות,
נכון.
זאת אומרת, תציעי לחול עם אסף נכון. או עם חברות, קודם חברות, כי הן הבינו אותי, כי דיברנו את אותה שפה, כי התעסקנו באותם דברים, אפרופו זה שהוא לא מעורב
ב... נשים בכלל מרגישות נוח עם נשים, כן.
כן, ורק זה לקח זמן עוד שאני אבין שבסדרי העדיפויות מה הדבר הנכון זה אסף, אני חייבת להגיד היינו מעורבים בפרויקט של הקמת בית ספר, בסדר, זה לא היה הכל ורדים וששנים, היו גם מלא קוצים בדרך, ואני זוכרת שהיו כל כך הרבה קוצים, שבאמת חשבתי שאנחנו צריכים כבר להיפרד, חשבתי, זה דובר, זאת אומרת, זה לא היה משהו שרק במחשבה, זה דובר גם בווליומים וואו, שמתאימים וואו. לזה, לא דובר ככה, וזה תמיד אני אומרת לזוגות שמגיעים אליי, גם לקליניקה ובכלל, בסוף רק זוג, יודע מה יש בתוכו, מה התשתית, מה הבסיס, והאם האם הגחלים של הזוגיות הזו, זהו, הם יבשו כבר, רטובים, קבו, או שאם אני עושה פו ממש חזק להעיר אותה, האש תתלקח שוב, וכשידעתי ביני לביני שהאש הזו יכולה להתלקח, שהיא כוסתה קצת באבק הילדים והתפקודים,
השגרה.
והמתח הכלכלי והפערים, ונכנס מלא. פתאום המשפחה יש לה הערות, ופתאום נכון. יש עוד נכדים במשפחה, איך מתייחסים אליהם, איך מתייחסים נכון. לילד שלי,
וואו.
ואז גם זה נכנס לזוגיות, נכון. כאילו יש מכל עבר שיט
עבר.
שנכנס לתוך המיכל הזוגי הזה. ואני יצאתי, יש לי כל שנה פרויקט אימוני שאני עובדת בו, ואני יצאתי לשנת זוגיות. זו הייתה הכותרת שלה, ומה שהשקעתי בזוגיות, ואחד הדברים שעשינו, לקחנו את האתר של דוקטור ג'ון גוטמן, שזה לפני שהיה פרופסור יורם אבל, תרגם את שבעת העקרונות של אנשים מאושרים, נשואים מאושרים. היינו לוקחים כל פעם פרק של הבלוג של ג'ון גוטמן, קוראים אותו, עכשיו בשביל הקהל שלא מבין, אני, בשבילי לקרוא אנגלית, זה כמו בשבילכם לקרוא סינית, הייתי יושבת באמת עם מורפיקס, עובדת, זה כמו דף גמרה, הייתי לומדת אותו, והסף היה לומד אותו, והיינו יוצאים לדייט קבוע, יום קבוע, שעה קבועה, מזמינים בייביסיטר, וההנחיה שלי לכן הבייביסיטר זה, יום רביעי בשש את פה, כל עוד לא הודעתי לך אחרת, את לא שואלת אותי כל שבוע מחדש, כי מה יקרה אם היא תשאל אותי אם לבוא, אני אגיד לה, לא, היום לא משנה, אני עייפה, נלך לישון מוקדם, ברור, אנחנו תמיד נהיה עייפים, ותמיד נהיה מוטרדים, והיינו יוצאים בדייט הזה, וכמו דף גמרה עוברים, מה אתה ראית בקטע הזה, מה אני ראיתי בקטע הזה, מה אנחנו יכולים לאמץ לזוגיות שלנו, אז כל מיני דברים, חלקם עבדו, חלקם ממש לא עבדו, חלקם עבדו לחלק מהזמן, אבל זה ממש הייתה שנה שפינינו, ואני מזמינה אתכם לעשות נכון. את זה, לא להגיע למקום שמתוך נכון. המצוקה והקושי, והפחד לאבד את המשפחה הזו, בחרנו לעבוד עליה, בחרתי, בחר אסף, ביחד, ואני אומרת שגם אם רק אחד מאיתנו בוחר, זה בסדר גמור, ומשם זאת הייתה התשתית, אגב, זה חזר עוד, אחרי עוד כמה שנים, שוב פעם פרויקט כזה, בצורה טיפה אחרת, והיום, את יודעת, אני יודעת, הילדים עזבו את הקן, כאילו, איזה מפחיד היה לי לגלות, שאם אני מרימה את הראש ומסתכלת באביתר לא בבית ובצבא, ואלה כבר עם רישיון וחבר, וכאילו, מי אתה, מי אני, מה יש לנו יחד?
זה מעגל נוסף, זה כאילו נפתח...
נכון, אבל בדיוק כמו שבהורות אני אומרת, אל תסתכלי על הילד בן שלוש בטנטרום, תחשבי על איזה אדם בן 13 את מגדלת עכשיו, כי הוא יגדל להיות, מה את נותנת לו? אפרופו היכולות שאנחנו נותנים כמאמנים של הילדים שלנו. אותו דבר על זוגיות. אני לא יכולה להסתכל על השנים הקשות האלה, והן קשות, הן קשות כי הן באמת קשות, כי לקום בלילה זה קשה, כי לדאוג לילד שלא מרגיש טוב זה קשה, כי אם הילד שלי לא מסתדר בבית ספר ויש לו בעיה חברתית או אתגר לימודי, זה קשה.
זה משפיע עלינו על הכל.
בדיוק, זה קשה, אבל בדיעבד אנחנו מבינות שילדים זה שמחה, אבל כשזה קורה זה באמת מאוד מאוד קשה, אבל בדיוק כמו שאני מסתכלת על ילד ואני מסתכלת על האדם שהוא יגדל להיות, על הקשר שיהיה לי איתו כשהוא יהיה גדול, ככה אני צריכה להסתכל על הזוגיות שלי. אחרת אנחנו נתעורר והבית יתרוקן, הקן יתרוקן, ושם אנשים הרבה מתגרשים, לא? 55?
כן, כן, בוודאי.
זה בערך שם, שהקן המתרוקן.
כאילו גם יש ב-40 איזה פיק, אבל אני רוצה לדבר על הגברים.
כן, גם אני רוצה לדבר על
הגברים. מה החוויה שלו הייתה? ובאמת דיברנו על זה. מה החוויה שלו הייתה מהרגע שהסלקל הקטן הזה נכנס לתוך הבית עם ה... באמת, הדבר הכי יפה שראית ever. כאילו, כל אמא אומרת על הילד שלה. אבל זה וואו. זה מציף כל כך. ומהרגע שהגוזל הזה נכנס הביתה...
מה קרה לגבר?
מה קרה לו?
מה קרה?
הוא בחוויה שלו, נדבר על הגבר שאבי ילדיי, שבאמת דיבר על זה, כאילו... הוא, בוא נגיד, ירד, כאילו זה, אבל היה צניחה חופשית. צניחה חופשית של המקום שהוא תפס ב, 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 בתודעה שלי. של לדאוג לו.
אבל גם בפעולות שלך, זה לא רק תודעה. נכון. זה לא רק חיבור כזה קוסמי, זה משהו פרקטי.
תודעה והתנהגות.
בדיוק.
מהכי גבוה, למבחינתו הכי נמוך. זה כאילו, מבחינתו, אני כבר לא ראיתי אותו יותר. וראיתי אותו רק אם הוא רואה את הילדה. כאילו, הוא נבחן רק ב... באמת ביכולת שלו גם לראות אותה, להיות איתה, לטפל בה, רק אז נתתי יחס, ובעצם כמות האוקסיטוצין שהוא קיבל, ירדה פלאים. אוקסיטוצין זה הורמון של חיבוקים, נשיקות, קרבולים, שאנחנו נמצאים ביחד, מחמאות פרגונים. כל האוקסיטוצין עבר לילדה, הכל. וקיבלתי ממנה מלא. קיבלתי ממנה, הם מחבקים ומנשקים ומלטפים, והם רוצים בידיים כל הזמן. והנקה, בכלל, את מניקת, כאילו, זהו, את מאוהבת.
אז החוויה שהוא נפלט החוצה מה...
נפלט מהגוף שלי, מבחינתו. הוא נפלט, ובאמת נדבר על המיניות. כי את אמרת קודם, כמו דף גמרא, שקראתם ביחד והכל, וזה נפלא ומדהים, כאילו, וזה שכמה שיותר זוגות יעשו את בכלל, את בכלל התמקדות והפוקוסינג רגע ברגע, פעם בשבוע לפחות בזוגיות. אבל שפת האהבה, המובילה של גברים, היא...
סקס, ברור.
מגע, 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 זה אפילו לא סקס.
נכון, צודקת.
עכשיו, הם מסכנים, הם באמת מסכנים, הם לא מקבלים, אנחנו חיה של אוקסיטוצין, כולנו, גברים, נשים, כולם, לא סתם הם מתחבקים וגבר, גבר, וככה אני רואה את הבן שלי כזה
כל... אבל מי רוצה לחבק אותך כשיש לי היעדר הערכה אליך, או שאני מסתכלת עליך בעיניים שואלות, כאילו, מבינה, זה...
אני חושבת שזה אפילו יותר מזה. אני מקבלת את ה... כל אחד
שעומד. יש לי מספיק ממנו. לא צריכה אותך.
אני אפילו לא רוצה שמישהו עכשיו ייגע בי. די, הם יושבים לי על הבטן, הם יושבים לי, הבת שלי באמת הייתה כל כך, היא הייתה יושבת ומגרגרת, כאילו, מדגדגת לי כל הזמן, ולא הייתי יכולה, ככה הייתה
נראה. שלי הקצת עד זוב דם, הוא היה, כן, הוא היה יונק ועושה לי...
אז הייתה מחזיקה לי משום מה את המרפא, ככה את כל היד, ממזמזת, ממזמזת, ממזמזת ונרדמת.
לא היית צריכה.
רק לא רוצה שמישהו עכשיו ייגע בי, כאילו.
אבל מה המסר שיש לנו לאימהות הצעירות שמקשיבות לך עכשיו? שזה בסדר?
את כבר במסר, לא, רגע,
כן. מסכנות, הרגנו אותם.
רגע, בוא נדבר על החוויה שלו, רגע, רגע, ניתן לו רגע.
החוויה שלו קשה מאוד.
החוויה שלו, למה?
מבודד.
למה גבר יותר? גברים, בנים, מגיל מאוד צעיר באופן יחסי, מפסיקים לקבל מגע. אמא כבר לא נוגעת בהם.
כיתה ד'.
כיתה ד', יפה.
תורידי אותי רחוק מה... כן, תורידי
אותי... איזה גיל זה?
9?
כן.
תורידי אותי ליד הנשק וסע, אל תחבקי אותי ליד חברים, אל תתני לי יד ליד חברים. זה חוזר מאוד מהר, אבל אנחנו כהורים נשארים בחוויה שהוא רוצה אותי פחות.
וגם לא בבית. אני מסתכלת על הבן שלי, הבת שלי חוזרת בת 20, חיילת הכל עם כל המדים והכל, מורידה את הבגדים בה שאני לטף אותה. אנחנו שוכבות ומתחבקות במיטה ומדברות במיטה. לפעמים הבן שלי גם בא למיטה שלי, כאילו, ואני חושבת שזה אותו דבר, ואני באה לחבק אותו ולתת לו יד, ואני רואה שלפעמים הוא נותן לי את היד, ואז כאילו משהו קולט בו, שזה לא הגיוני שאמא עכשיו מלטפת לי ביד, והוא מוציא את היד. והוא ממשיך לדבר איתי טיפה, כי את לא מדבר כמוה, זה לא רמת הדיטיילס שלה, אבל הוא כאילו רוצה את הקרבה. אבל הוא כבר לא מקבל את המגע, והוא יקבל את המגע, לא ממני, לא מאבא שלו, לא מחברים, חברים הם רק, שזה בעצם גם צורך במגע, הם נוגעים אחד בשני, אבל זה חייב להיות בצורה כזה,
מכות,
מכות, אלימה כזאת, או כיף, או דחיפות, או זה, אבל זה אותו דבר, אנחנו יצור מאוד מאוד של מגע.
אז הוא יקבל את זה בזוגיות?
בזוגיות, הוא יקבל את זה רק מאישה.
ואז הפעם הראשונה שזה יילקח ממנו שוב, זה הילדים.
הילד ייקח לו. עכשיו, את עוד מקבלת את זה מחברות, נכון? אנחנו הרבה נוגעות אחת לשנייה, וגם הדיבור שלנו הוא גם סוג של מגע וגרומינג, זה כמו...
לא, אני נוגעת, אני טיפוס נוגע, אני צריכה לגעת, אני צריכה לחבק חזק, אני צריכה שיזכרו את הכי... אני צריכה לגעת, את צודקת.
ואנחנו גם נפגשות ומדברות, זה גם אוקסיטוצין, דיבור שאת יושבת עם חברה לשעה ומספרת לה, מה זה? זה מנה מטורפת, זה ככה, מולף השוארמה של אוקסיטוצין, אבל...
כן, ואיתו זה רק רשימת אבי חלב, ביצים, קורנפלקס.
ועם מי הוא נפגש, אבל?
עם חברים שלו.
לא בהכרח לשיחת נפש.
לא.
לא בהכרח. ויש הרבה גברים שאין להם המון חברים.
נכון.
יש הרבה גברים. ועיקר היחסים החברתיים שלהם זה דרך האישה. זה כשהיא מארגנת זוגות, או מפגשים, או משפחה, או אירוח, או ללכת למשפחה. ולא תמיד הוא מוצא את עצמו לפעמים.
וואו, את יודעת משהו? בקליניקה, הרבה פעמים שבשלב מסוים הייתי, קיבלתי גם זוגות, אחר כך הבנתי שזה מבחינתי, זה הטייס של מקצועות הסיוע, להדריך או לאמן או להכווין זוגות, לסייע לזוגות, באתגרים הזוגיים שלהם, ואחת הדינמיקות שנגיד אצלנו הייתה מאוד, שוב, זה הכל היה אינטואיטיבי, ובדיעבד אני מבינה מה עשיתי, גם דרכך וגם דרך תכנים אחרים שאני נחשפת אליהם, זה שהם הפסיקו, כאילו גם, הניסיון שלהם לחזור, הם הרי הודרו מהאירוע כשנולדו ילדים, ואז הניסיון שלהם לחזור הוא גם סוג של לרצות אותנו, להיות נושא הכלים שלנו, ללכת לעשות את הקניות, לתת לנו שירותים, וככה זאת שפת האהבה שלהם אלינו.
מעשה שירות.
נכון, אבל, ואז הם גם ויתרו על חברים, וכל הפוקוס היה אלינו, בניסיון נואש להחזיר את מה שהיה שם לפני הילדים, ואני זוכרת שהרבה... גברים בתוך הזוגות היו אומרים לי, תשמעי, אני אפילו, פעם הייתי מביא לפרחים. אני היום מתקשר, היום בעידן הזה הם עושים כזה צילום, כדי שהיא תבחר את הזר, זאת אומרת, אין לי אפילו את הזכות, והוא אומר, גם אם אני מביא זר שהיא לא אהבה, שזאת אותה מחווה שהייתה שם קודם, אין לה מחווה הזו הכרה. הוא אומר, אני לא מערי החברים, כי הניקיון חשוב לה, ופה זה, ואני לא רוצה... וואו, אז איזה תפקיד חשוב לנו כנשים, שואלים למה אמא מאמנת, למה אמא מאמנת, כי אנחנו, השינוי נמצא אצלנו. ממש. אם אנחנו מבינות את מה שאת מסבירה עכשיו, אז אני יכולה להגיד, רגע, זה התהליך שקורה, ואני הצרכים שלי מתמלאים עם הילד או הילדה שנולדו לי, ועם החברות שלי, לא אין כלום. אז אחד הדברים שעשיתי, זה הייתי מארגנת, עם שני ילדים צעירים, היינו הראשונים בחברה שהיו להם ילדים, ערבי פוקר לחברים של אסף אצלי, כשאני משכיבה את הילדים לישון, אני עולה לעליית גג, גרנו כזה בדירה, קומבינה כזאת, בעליית גג, והיה חשוב לי שהם ייפגשו אפילו שזה קשה, בלגן, לקנות מלא אוכל לגברים, אבל הייתה לי איזה אינטואיטיבית,
מה לפגוע לו במקור שלו.
הפוך להיות, זה גם החברה שלנו מירושלים, ואנחנו מתל אביב, כאילו היה לי ברור שכשיהיה לו טוב,
בדיוק.
יהיה לי טוב.
כי הרבה פעמים נשים מונעות לפעמים מהגבר את המעט אוקסיטוצין וסרוטונין, הורמון השמחה, נגיד, אתה רוכב, אתה הולך, אתה חותר, ומה איתי, ומה איתי, ומה איתי. עכשיו, אני חושבת שזה, והבית והילדים, והבית והילדים, אנחנו חייבים לעבור כל הזמן, בין הנפרדות ובין הדברים האחרים שמרגיעים לנו את מערכת העצבים, ובין האוקסיטוצין האחר שאנחנו מקבלים, לבין תוך המשפחה והזוגיות. זה כל מה צריך להיות מעברים, וכמו שאת אומרת, לפעמים הנטייה היא, רגע, אתה עכשיו אבא, אז אתה צריך להיות רק אבא, ורק כל הפוקוס שלך יהיה על המשפחה. עכשיו אני אגיד עוד דבר, איך האבא נהיה אבא? בוא נעצור רגע ונבין מה קורה למוח של אבא. גברים אוהבים ומתחברים לילדים שלהם לא פחות מאימהות. כיצד התפתחה אהבה של אבא, אהבת אב? זו שאלה מחקרית מרתקת בביולוגיה. אצל רוב היונקים, הזכרים אינם שותפים בגידול הצאצאים. פרופסור רות פלדמן עקבה אחרי זוגות שלקחו את התינוק הראשון מבית החולים אחרי הלידה, באה אליהם הביתה פעם בשבוע, ואספה דגימות דם ורוק בזמן שאבא משחק עם התינוק, ובזמן שאמא משחקת עם התינוק. אמרנו, כשאנחנו מחבקים, מנשקים, מואחים את התינוק, או את עצמנו, הורמון האהבה מופרש, גם אצל ההורה וגם אצל הילד. ההנחה הראשונית הייתה, אצל מי האוקסיטוצין יעלה יותר גבוה? אצל אמא או אצל אבא? אצל אמא, גם ככה כל המוח שלה פיצוצים ושינויים. בטח אצלה זה פה ואצלו זה עולה פה. מה רואים בפועל? אותו דבר. בזמן הטיפול ההורי, רמת האוקסיטוצין של הגבר שהיא באמת נמוכה משל האישה, קופצת ומשתווה לרמה של האם. אבות נקשרים לילדים שלהם דרך הטיפול והמשחק והשהייה המשותפת. היום בעידן של גירושים כל כך חשוב משמורת משותפת, כי כשאנחנו ישנים יחד עם הילדים באותו חלל, באותו בית, אנחנו מפרישים אוקסיטוצין בזמן השינה, מה שמחבר אותנו והופך אותנו למשפחה מגובשת. עוד דבר מעניין שרואים, שאמא משפיעה על אבא. כשאצל האמא האוקסיטוצין עולה גבוה, גם אצל האבא זה עולה גבוה. כשאצל האמא זה נמוך, גם אצל האבא זה נמוך. זה קורה דרך נוירוני המראה, ולכן גם מחקרים מראים שגברים, במצב של דיכאון אחרי לידה, גברים חווים דיכאון אחרי לידה יחד עם אנשים שלהם. אמא משפיעה על אבא, ואבא משפיע על אמא, והילדים משפיעים על ההורים, וההורים משפיעים על הילדים. משפחה זה קונסטלציה נוראית נוירונלית. משפחה זו קונסטלציה נוירונלית אחת מופלאה. וזה לא רק עניין של אמא ואבא. אותו דבר קורה גם בזוגות חד-מיניים. במחקר שנערך על אבות חד-מיניים, רואים אותו דבר. המטפל העיקרי משפיע על המטפל השני, המשני. זה לא עניין של אמא או אבא, זה מי שנמצא יותר זמן עם הילד, עם התינוק או התינוקת. במחקר נוסף, פרופסור פלדמן נתנה לאבות האלה מנה של משאף אוקסיטוצין סינתטי. יש לי כאן משאף אוקסיטוצין סינתטי. זה משאף אמיתי שמשמש היום בניסויים קליניים, משאף של אוקסיטוצין, משמש בניסויים קליניים לטיפול באוטיזם, ניסיון לטיפול באוטיזם, כי חלק מהספקטרום האוטיסטי נובע ממחסור בהורמון או קולטנים. אבות שקיבלו שאיפה מהמשאף, שיחקו פי שתיים יותר זמן עם הילדים שלהם והסתכלו להם יותר בעיניים. חברה שלי קנתה גלוני, מרססת לו את הבית כל היום. מחקרים נוספים מראים שאבות שטיפלו במסירות בשלושת ילדיהם, יש להם במוח יותר נוירונים מפרישי אוקסיטוצין לעומת מה שהם היו רווקים. זה לא כמו אחרי שלוש לידות אצל האימא, אבל עדיין עלייה משמעותית בנוירונים מפרישי אוקסיטוצין במוחו של אב מטפל, וגם ירידה בטסטוסטרון שלו לעומת מה שהוא היה רווק. לכן כל כך חשוב, הזמן המשותף של אבות וילדים, הטיפול ההבהי, במיוחד בראשית החיים, בשלב שהמוח של התינוקות יוצר את ההתקשרות הראשונית למטפלים, זה שלב ההחתמה או שלב ההטבעה, שלב מאוד חשוב שהאבות יהיו שותפים בדיוק כמו האימהות. נחזור לשיחה המרתקת עם אפרת. ואיך התפתחה אהבת אב זו שאלה מחקרית מרתקת, כי כמו שאמרנו, הרבה מהיונקים הם לא מטפלים בצאצאים. ומה שרואים בבני אדם,
תקשיבו טוב, כי לי נפלה, זה החלק בהרצאה שנפלה לי על הסת.
שבעצם פרופסור רות פלדמן עקבה אחרי זוגות שלקחו את התינוק הראשון מבית חולים אחרי הלידה. הייתה באה אליהם הביתה פעם בשבוע, אוספת דגימות דם ורוק בזמן שאבא משחק עם התינוק, ובזמן שאימא משחקת עם התינוק. אמרנו שמחבקים ומנשקים ומלטפים ומואחים, זה מופרש, גם אצל התינוק, גם אצל ההורה. וההנחה הראשונית שלה הייתה, אצל מי זה יהיה יותר גבוה, אצל מי זה יעלה יותר בזמן הטיפול, אימא או אבא?
אימא.
אימא, כל המוח שלה גם ככה, פיצוצים, בטח אצלה זה פה, ואצלו זה נמוך. ומה שהיא רואה בפועל.
חצוצרות, חצוצרות.
בזמן הטיפול ההורי, רמת האוקסיטוצין של הגבר, שהיא באמת נמוכה מהאישה ברמה הנורמלית, קופצת בזמן הטיפול ומשתווה לרמה של האם.
תנו לאבות לטפל בילדים, יודעים, אני רוצה להגיד משהו על זה.
הדברים בעצם נקשרים לילדים שלהם, זה חשוב, דרך טיפול ומשחק בזמן משותף, ומה שנשים הרבה פעמים עושות, זה ממש נקרא הדרה ביולוגית של האב. הוא לא יודע איך לעשות את זה, והוא לא יודע להחליף, והוא לא יודע לשחק איתם.
אבל בברייט סייד, אם אני מאפשרת לו את המקום הזה, ותכף נדבר עליו, אז בעצם קורים שני דברים, אחד, האקסיטוצין שלו עולה, היכולת שלי ושלו להתחבר, להתקשר טוב יותר, רגוע יותר, עולה. זה אחד. שתיים, אני רואה אותו בתפקיד של אבא, זה הדבר בעיניי הכי סקסי, אני מעריכה שזה חלק מההרחקה, הוא לא מסוגל, הוא לא יכול, פתאום אנחנו רואות אותו כן מסוגל, כן יכול, כן עושה את זה, אולי לפעמים עושה את זה אחרת מאיתנו, אבל מעניין אותנו. הוא אמור לעשות, הוא לא אמור לעשות כמוני. הוא אמור לעשות. אז גם מפה אני מסתכלת עליו רגע כאבא, ומתחברת אליו שוב מהתפקוד הזה. כאילו זה עושה רק טוב, ואני רוצה להגיד על זה משהו, כי
אנחנו ממש צריכות להפסיק לעשות את זה, להפסיק באמת לזלזל, כאילו ביכולת הגברית לטפל.
אז אני אגיד, זה כי את יושבת עם אימא מאמנת, ומה שקיבלתי רוב השנים, למה את מדברת רק לאימהות? עכשיו זה היה הסבר כל כך מורכב, שאיך אני אתחיל להסביר לך, נשמה יקרה שלי, שהמנגנון לשינוי הוא אצלך.
אצלך.
רק אצלי
אני
כאימא.
אני לא נתתי לו לגעת, אני מצטערת. אני עשיתי לו הדרה.
אבל אני יודעת, אני פגשתי מלא כמוך וזה היה.
הטמפרטורה של האמבטיה לא הייתה, כי אני, את יודעת, אני מעמדה.
מה הוא עשה בחיים, אבא של ילדייך? מה הוא עשה בחיים? במה הוא עבד?
במחסן, בבלגזה.
אבל הוא היה איש אחראי, נכון?
בטח, בטח.
לא, אנשים כאילו, הוא יהיה מנכ"ל חברת ביטוח, יעסיק 2,000 עובדים, ינהל טריליונים של כסף, אבל את הטמפרטורה של האמבטיה הוא לא יודע לבדוק בעצמו.
בעצם שאני כבר לא מדעתי טמפרטורה, אבל אז זה היה לי.
טמפרטורה, עזבי, הוא לא ילך לרופא, כי הוא לא ידע להסביר לו בדיוק מה יש, או הוא לא יבין בדיוק את ההנחיות נשמה, זה גם הילד שלו, מה נשמע? הוא לא יהיה בקבוצות הוואטסאפ, כשקבוצות הוואטסאפ, היום אנחנו, זה קצת אולי משתנה טיפה, אולי רק בגלל שאני בבועה תל אביבית, אבל בחוץ זה לא, אבל קבוצת וואטסאפ נפתחת בכיתה, וואטסאפ לאימהות של הילדים. האבות, אם האמא לא מתעקשת, לא יהיו. עכשיו, אותה הדרה, היא, בגלל שאנחנו גדלנו, את יודעת, את מדברת על ביולוגיה, אני מסתכלת על היבטים הסוציולוגיים, נכון, על, על ההבניות התרבותיות, נכון. והחברתיות, במדינה שמקדשת משפחתיות, אני נוסעת למדריד, אני עושה סיור אוכל, ויושבת איתי עדן, עדן אין מדריד, שזה כמו אמילי בפריז רק במדריד, והיא אומרת לי, אני כמובן, איך שעובר ילד במרחב, אני כזה מאופנטת, היצור הכי מסקרן בטבע בעיניי, ואז היא אומרת לי, אפרת, תסתכלי עליהם טוב טוב, אלה שלושת הילדים היחידים במדריד.
וואו.
והיא מסבירה, ואני רואה את זה באמסטרדם, אנחנו רואים את זה בעולם, אז בישראל שמקדשת את המשפחה, שאימא, אני בת למשפחה מרוקאית, אמא שלי הייתה במטבח, סבתא שלי הייתה במטבח, אמא של סבתא שלי הייתה במטבח, כאילו אני שברתי את הקשר הזה. אמרתי, אני לא אהיה במטבח. אני לא אהיה, זה שבר את ליבה של סבתא שלי, שהייתה אהובתי. כי אני רק הבנתי שהתפקיד המסורתי הזה, שכולל את המטבח באופן סימבולי, אבל
כן,
גם את הטיפול...
כן, זה הזנה של המשפחה.
אני הבנתי שהשאלה המרכזית שאני צריכה לשאול את עצמי, זה מי אמר שככה זה צריך להיות? מי אמר שרק אני לוקחת אותו לרופא? מי אמר שרק אני קמה בלילה? מי אמר, ש... כן. מי אמר לערער כן. רגע על ההבניות החברתיות כן. התרבותיות, ומי שיכולה לערער זו קודם כל האימא.
אבל זה לא עניין רק של להגיד לו, אז אתה תקום, אז אתה תלך, אז אתה
לא,
תעשה, אלא
לא
לקבל גם את
לו.
צורת החינוך הגברית. זה, יש לנו צורות הסתכלות שונות.
אבל יעתי זה שעליו מתפתח, שבו כן. אני הסכמתי לתת לו מקום בתוך נכון. החינוך של הילדים, ואז אני אומרת,
נכון.
או עכשיו אני צריכה לתת לו מקום גם איך שהוא מבין.
איך שהוא מבין.
אז נגיד, הם מגיעות אליי לתוכנית האונליין, או לתהליכים, אומרים, אבל הוא... אנחנו מענישים את הילדים, אני צועקת על הלאה, אבל גם בן הזוג, אני אומרת לשנייה, את הפסקת לצעוק? לא. אז מה קשור עכשיו בן הזוג? בואי תהיי קודם את, 100% האימא שאת רוצה להיות, זה אגב לא טובה או לא טובה.
נכון.
אלא איפה הפנטזיה שלך על איזה אימא תהיי, מה קורה בפועל, איך נראה הפער, בואי נצמצם אותו. אחרי שאת תהיי טיונד על איך הדרך ההורית שאת כמו רוצה לגדל את הילדים, אז תרתמי אותו, והוא גם לא חייב. תראות, אני הולכת לטבול בקרח. מה, אסף חייב בגלל שאני הולכת לטבול בקרח, הוא צריך לבוא? מי אמר? הוא משחק פוקר, אני חייב לשחק פוקר, כי זה לא, וגם בחינוך ילדים, אבל זה מתחיל מהטיפול הבסיסי, שהוא לא יודע להחליף טיטול, או לוקח לו 35 דקות להחליף טיטול, מה שלי לוקח 35 שניות, אז אני אעשה את זה, כי זה יותר יעיל.
נכון. וזה הפרפקציוניזם הנשי גם. יש פרפקציוניזם, כנראה נקבי בעולם החי, נקבות מאוד בררניות, ומאוד מסתכלות על הפרטים. גם אנחנו נשים מאוד מאוד פרפקציוניסטיות, זה יתבטא בעבודה שלנו, וזה יתבטא בגידול הילדים, וזה יתבטא בניקיון של הבית, באיך שהבית צריך להיות מסודר. תסתכלי, כל העולמות האסתטיקה, מעצבות בתים, מעצבות זה, מעצבות... אז המון נשים בתוך העולמות האלה. הראייה שלנו לפרטים קטנים, אין מה לעשות, מכירה את הספר, המוח הנשי. אז זה... אין מה לעשות, זה צורה אחרת, שוב, אני מסתכלת על זה ברמת הפרטים, זה שוב אבולוציוני טוב לצאצאים, כן? הבית צריך להיות נקי, בגלל שחיידקים ווירוסים ברמות מסוימות לא טוב לילדים שלי, נכון? ולכן יש לי אובססיה לניקיון, והוא לא רואה את זה, בדיוק פרסמתי איזה מחקר ב-UCLA, שמדדו רמות קורטיזול של אישה וגבר בבית, שהבית מבולגן, ואצל האישה זה בשמיים, ועליו זה לא כל כך משפיע. ובאמת תמיד הוא היה אומר לי, אני לא רואה שזה לא מסודר. זה מסודר? אני לא רואה, זה מסודר.
אבל אני אומרת, אם בשלבים הראשונים של התינוקות, אז זה עניין תפקודי, אני לא מאפשרת לו לעשות את הדברים הבסיסיים, אחר כך זה הופך להיות, נכון.
זה דפוס שראית אצל אמא שלך.
אז אני אומרת, אחר כך בשלבים של הבחירה שלי, מה להיות, ואז בדרכי החינוך, וגם ברצון למין לאלף אותו,
בדיוק.
לאלף אותו. עכשיו, הרבה אנשים חושבים, בסדר, אתם... נכון, אנחנו מסכימים על הרבה דברים בהורות שלנו, ויש דברים שאנחנו לא מסכימים עליהם בכלל.
כן, אז מי קובע בעצם? מי מקבל את ההחלטה הסופית? אז לפעמים גברים גם נוח להם טיפה. שחרר את זה.
את החליטי.
שחרר את זה. מוסוליני לקח את זה לקצה, הפשיסטים לקחו את זה לקצה, אבל אני לא חושבת שיש בזה גרעין של אמת. מוסוליני אמר... אימהות לאישה זה כמו מלחמה עבור הגבר. זאת אומרת, גברים בנויים למלחמות, תני לי כדורגל, תני לי זה, משהו שיש בו תחרות, תני לי להיות בעבודה, תני לי למנכל, תני לי להתמקד בדברים האלה, שזה הכל צורות של מלחמה, כן? גם כדורגל, גם זה, זה, זה סחרים בקבוצות שונות, נלחמים אחד בשני. זה המלחמה, אימהות הכל. ועכשיו, אם הילדה צריכה ללכת לחוג הזה, או למקום הזה, או לזה, ובקבוצה, תחליטי את, תפלי את, תסתכלי את, אני אעשה את מה שאני טוב בו, ואת עשית מה שאת טובה בו. אז הוא לקח את זה לקיצון מוסוליני, כן, ועם כל הזה, זאת אומרת שגברים, מה שמניע את מערכת העונג, אם נרצה, זה יותר באמת תחרות ומלחמה ומעמד, ונשים תני להם להיות בבית, או להיות, לטפל בצאצאים, לטפל בכל. עכשיו, זה בסדר, זה השוביניזם של פעם, זה גם הקיצון, אבל הגרעין הביולוגי יש בו אמת, זאת אומרת, ואז לכן לפעמים גברים משחררים לאישה, תקבעי, תחליטי, תגידי לי מה לקנות, מה להביא, עזבי, אני לא רוצה להתווכח איתך שמשהו בעבודה, הוא כן היה מתווכח, הוא כן היה עומד על שלו, הוא כי זה חשוב לו, כן? או דברים אחרים שאפילו ששואלים
אבל
בסקרים...
אבל אז אני יכולה לתרגם בטעות שזה לא חשוב לו.
נכון.
לא אכפת לך לאיזה...
נכון. עכשיו, כן, יכול להיות שבאמת רמת העונג לא עולה לי מאוד גבוה. עכשיו, גם אני רואה את זה בגיל המעבר, הרי מה קורה לאישה? בגלל שהאסטרוגן יורד, את נהיה טיפה יותר זכרית. וגם לגברים יש גיל המעבר, הטסטוסטרון יותר, והם נהיים קצת יותר נקבי.
רגשים.
רגשים, אוקסיטוצין עולה, הוא רוצה יותר ביחד, אבל היא הלכה לך תחפש, היא לא בבית כבר, היא לא בקטע.
חייבת פרק גם על זה.
וכשאני מסתכלת על עצמי היום בגיל המעבר, ובדיוק היה לי מפגש עם נשים בנות צעירות, עם ילדים קטנים, ואני אומרת, אני לא יכולה להקשיב להם, אני לא יכולה לשמוע אותם. אני לא יכולה לשמוע אותם, אז אני הייתי כזאת, כאילו. כמה הם מדברות עליי? כאילו רק על הילדים ורק על זה ועל המקומות ועל זה חינוך ועל זה ואני כאילו זהו, איבדתי, אני לא יכולתי להקשיב יותר ובאמת אני אומרת, אני מרגישה את הירידה באסטרוגן, זאת אומרת גם כשאת לא כבר בפוקוס הזה אז אני חושבת שלפעמים, הרבה פעמים רואים שגברים ונשים נפגשים זוגות וזה הגברים הולכים לבד, מדברים על נושאים אחרים והנשים הולכות לבד ומדברות על נושאים אחרים לגמרי, זה מטורף. זאת אומרת, בעצם מה זה לדבר על נושא מסוים? שאנחנו נפגשות, למה אנחנו בוחרות לדבר על נושא מסוים? זה בעצם ההכוונה של מערכת העונג. מתי משתחרר לי דופמין עכשיו? לדבר איתך על מה? והמערכת הדופמינרגית היא זו שמניעה אותנו, אז אני אומרת, יש הבדל, אני לא יכולה לצפות שהוא יהיה כמוני, והוא לא יכול לצפות שאני יהיה כמוהו.
אני חושב שזה המפתח אבל לזוגיות טובה בכלל. המחשבה שהוא יהיה כמוני, אני אהיה כמוהו. אמרת קודם, אני אהיה קצת נפלית, הוא יהיה קצת ישראלי, אבל הוא לא יכול להפוך להיות, הם לא יכולים להפוך להיות אנחנו ואנחנו לא הם. אבל אם אני מסתכלת על הציר זמן הזה, של מה שהיה שם לפני הילדים, ואז נולד ילד, ואני חושבת שהדבר הכי חשוב לשמור, כאילו ברמה הפרקטית, זה על זמן זוגי.
נכון.
גם, עדת לפעמים היינו יוצאים, והיינו מתפוצץ, היה לנו, היינו עניים מרודים, היינו יושבים בים עם אסף עם בירה עניים קולה, כי אני לא שותה אלכוהול, ושילמנו לבייביסיטר, וזה כאילו היה הדייט, ולפעמים היה הדייט שהיינו מתפוצצים בו, אבל גם את הזמן לריב לא היה לנו, כי לא ליד הילדים, כי לא רוצים, כי לא הבנו כלום בנהרון המראה, אבל כי... אבל זה ממש, אני חושבת שאם תצאו מהפרק הזה עם משהו אחד, זה קודש הקודשים. ממש קודש הקודשים, זה אחד, ואז ההבנה של רגע להסתכל, אבל יש ביולוגית מה לעשות? אני חושבת שבסוף הביולוגיה היא ביולוגיה, אבל ההתנהגות יכולה לחפר עליה.
קודם כל, אם אני אומרת משלב, בגלל זה אני חושבת שמה שהשוודים עשו, הסקנדינבים עם חופשת לידה לאבות, זה מטורף. כי קודם כל הבונדינג, גם של הילד, תשמעי, לא דיברנו על הילד, נגיד איזה כמה מילים רגע, גם הילד הוא מניפולציה אבולוציונית אחת גדולה, הדבר הזה, אבל הוא רוצה את אימא.
When you put it like that.
הוא רוצה את אימא, הוא גדל ברחם של האימא, הוא שמע את הקול של האימא דרך הנוזל הזה, המי שפיר, הוא באמת, זה שלוחה של האם, כן? כל התאים האלה שמרכיבים, זה תאים שלך בסופו של דבר, כן? את בנית את הדבר הזה, הוא מחובר אלייך, היא מחוברת אלייך, ולפעמים אבות מרגישים את זה גם, שהילד יצא, הוא רוצה לאימא, או שהוא לא נרגע, באמת הוא לא נרגע כמו שהוא נרגע אצלה, מה לעשות? זה היה בתוך הבטן, יש פה שוני ביולוגי, הוא לא יכול, עכשיו, אם אני אבחן אותו בסרגל שלי, הוא לא גדל בבטן לא של אבא שלו, הוא גדל בבטן שלך, והוא מכיר את הריח שלך, את הטעם שלך, את ממש מה שרואים במוח, זה מטורף. איך הוא מתחוות ומסתנחרן, המוח של התינוק והמוח של האם, ברמת האפיטל הריח והקולטנים והכל, זה מטורף. זה הופך להיות זה, אז האב גם מרגיש כאילו...
פחות מרוצ... טוב.
הוא לא רוצה אותי, הוא רוצה את אימא, הוא רוצה את אימא כולם
טוב,
לאימא.
אני לא פחות טוב, אני לא מספיק טוב.
גם החוויה שלו, של אימא שלו, הוא היה מחובר אולי לאימא שלו. אימא שהרבה גברים מאוד מחוברים לאימא שלו. אני רואה את הבן שלי, אני בטוחה שאני אמשיך להיות דמות משמעותית כל החיים שלו. אני נתתי לו, כאילו, אז הוא גם קצת מבין שכן, ילד רוצה את אימא, כמו שאני רציתי כל הזמן את אימא.
אז אני חושבת שהתפקיד שלנו הוא לחבר אותם חזרה ולא לוותר, ולהגיד לו, את יודעת, זה כמו עם מתבגרים שאני אומרת, תסבירו למתבגר מה עובר המוח שלו, כי אז הוא ירגיש נורמלי. אם אני יודעת את זה, כי אני הקשבתי לפודקאסט, כי סביר שנשים יקשיבו לו, למרות שאצלך כולם מקשיבים לו, אבל אם אני הקשבתי לפודקאסט, תשלחי שנייה, תצרי עכשיו את הפרק.
כמה שיותר זמן, אבא.
תצרי עכשיו את הפרק, תכתבי לו, תצרי בצד את הרכב, אם את מקשיבה לנו בנסיעה. ותכתבי לו, מאמי, שמעתי פרק, כך וכך היא מסבירה, אני מה זה מצטערת, לא ידעתי, אני הכי רוצה שתהיה בתוך הדבר הזה, ואתה לא צריך להרגיש ככה, והנה אנחנו, עכשיו שאנחנו יודעים את הביולוגיה, מבינים את האבולוציה, בהתנהגות שלנו נוכל לשנות, אני איתך בתוך הדבר הזה, אתה אבא, ילדיי, מדהים. אני אוהבת אותך. הנה, אירוע קטן, נכון. בזכות הפרק הזה, שיכול לגרום לו להרגיש, לו. כן, לגרום לו להרגיש, זה לא דפוק, זה הביולוגיה.
כן.
זה אמור להיות שהוא יירגע אצלך, וכשהוא יירגע לא יירגע אצלך, ואני אקח אותו, אני אסתכל עליך בעיניים אוהבות, ואני אגיד לך, זוכר שהמעשות פשוט, זה היה מוצץ הטבעי הכי טוב בטבע, אני אמורה לעזור לו במקום להגיד לו יופי, יופי, חמש דקות אין לי לשתות קפה חם, אז בשביל מה? אגב, אפילו להרגיע אותו אתה לא יודע, ואנחנו אומרות את זה רק אנחנו לא יודעות את זה. זה צריך להיות מודפס הדבר הזה, וזה צריך להיות מדריך שאת שולחת לכל אימא.
ולא אבא פגום, אלא אבא מדהים, אלא אבא נהדר, אלא אבא שעושה את הכל.
הם גם ככה מרגישים פגומים.
כי אנחנו עושות פיצ'ינג לגברים, שאנחנו ביחד, נכון? הוא לא יודע ככה, הוא לא יודע ככה, הוא לא עושה ככה, אנחנו מחממות אחת את השנייה.
אוקיי, טיפ מספר 2 מהפרק הזה, בבקשה, אל תרחלי על האיש שלך, לא בגלל שמה יגידו, אלא בגלל שזה, ברגע שאני מדברת עליו ככה,
כן.
בעיניים האלה אני אראה אותו גם מחר בבוקר, ואין לו שום סיכוי לנצח. זה כמו נבואה שמגשימה את עצמה.
וגם הדחף המיני אליו ירד. הדחף המיני של האישה כלפי בעלה.
ברור, מי רוצה להמשך למישהי שחושבת שאני פחות. להפך,
אם אני מורידה אותו, את מאמנת את המוח שלך לראות אותו כמשהו נחות, משהו לא, לא אלפא, הוא ממש לא אלפא. אולי בעבודה הוא אלפא, ויש את המזכירות שרואות שהוא אלפא, או החברות, או הקולגות המנהלות שלו שרואות שהוא אלפא. אבל בבית, אנחנו הורדנו אותם, ובאמת בסופו של דבר זה גורם לריחוק ולפרידה, כי...
טיפ מספר 3, תעצרי עכשיו בצד.
תרימי לו.
תכתבי לו, אבל תרימי לו אמיתי, לא התעלוף של חיי, אלא תגידי לו, הבוקר שעשית ככה וככה, הסתכלתי עליך
ובא לי עליך בטירוף.
כן, כן.
סקסטינג, זה דבר ממש חשוב.
סקסטינג.
זה חשוב.
זה לא טוב למתבגרים, זה ממש טוב למבוגרים. כן, כן, כזה.
כזה. כזה. כאילו להחזיר לו את ה...
אבל גם להרים לו על האבא שהוא.
על האבא שהוא, נכון. ובאמת רואים אבות שמטפלים במסירות בשלושת ילדיהם, יש יותר נוירונים מפרישי אוקסיטוצין במוחו של אב מטפל. גם אבא עובר שינויים במוח, זה לא כמו לידות ולא כמו הריונות, אבל ככל שהוא מטפל יותר, עובר יותר שינויים, ירידה בטסטוסטרון שלו, ובאמת עלייה בנוירונים מפרישי אוקסיטוצין, זה נקרא אפיגנטיקה, איך הסביבה משנה ביטוי של גנים, אז יש יותר קולטנים במוח, אז מוח של אבא שונה ממה שהוא היה רווק, וככל שהוא יותר פעיל, וככל שהוא יותר שותף, יחד עם הטסטוסטרון שלו, בוא לא ניקח לו את הטסטוסטרון,
לא, אנחנו לא רוצות, רוצות את הטסטוסטרון. יש לו תפקיד חשוב בגידול ילדים,
נכון.
כי הוא מאתגר אותם איפה שאני מוותרת בדיוק. להם ועליהם.
בדיוק, טסטוסטרון הוא מאוד חשוב, יש מחקר על, ראיתי, על נשים בעמדות מפתח, שאחוז גדול מהם היו בנות יחידות בבית. זאת אומרת, לאבא לא היה בנים, אז הוא דחף את הבנות שלו. ילדים צריכים אבא, בנות צריכות אבא.
ילדים צריכים אבא.
ילדים צריכים אבא, נקודה. רואים את זה בכל מחקר.
אני אהיה אמפתית כשהוא יפחד מלעלות למגלשה. זה מה שאני עושה באמא מאמנת. את האמא אני מלמדת להיות טיפה יותר מאתגרת, טיפה יותר גברית במובן הזה. אל תוותרי לו, אל תוותרי עליו.
הטסטוסטרונית, זה כאילו, שתינו יש את הכל.
והאבא כן ידחוף אותו ויגיד, יאללה, פוחד, לא פוחד. וזה טוב, וזה טוב. אז אני רוצה אותו טיפה לתת גם את הניחוח האמפתי בתוך ההתגור, ולך בתוך הניחוח האמפתי. גם את ההתגור, כן. וביחד, אבל שוב, אנחנו נעשה את זה, באותה מגלשה, באותה גינת משחקים, עם אותו ילד מפוחד,
כן.
אני אנהל את זה אחד, נכון. והוא ינהל את זה, אבא שלו ינהל את זה מאוד מאוד אחרת, וזה בסדר,
טובים.
זה בסדר, ככה זה צריך
כן,
להיות.
כן, כן.
כן, ככה זה צריך
תמיד,
להיות.
את לא שמה מספיק גבולות, את לא שמה לגבולות, ילדים פה עושים מה שהם רוצים,
טוב,
זה כל
הלב. בסדר.
עכשיו, יש משהו במה שהוא אומר, אבל גם הצורה, לפעמים שאנחנו מתקשרים את זה, אנחנו יוצרים כזה עוינות אחד לשנייה. כאילו, תעוף ממני עם הטסטוסטרון הזה שלך, מה אתה רוצה שזה, מה זה חיילים? הם לא חיילים שלך, זה לא חיילת, זאת הבת שלך. היא צריכה, 1, 2, 3, אני יודעת בדיוק מה היא צריכה. עכשיו, מסתכלת על הבן שכבר התגרשנו, אז הבן לא, לא, כבר לא, לא גדל עם אבא. ואני רואה, שהגידול האימהי, שלי לפחות, הוא קצת אובר. הוא אובר, הוא מגונן מדי, הוא לא מאתגר מספיק, אני לא, שוב, אני אימא טובה, באמת, אני חושבת שאני באמת עשיתי את הטוב ביותר שאני יכולה, במשאבים הנפשיים שהיו ברשותי, עשיתי את הטוב ביותר שאני יכולה, ואני מסתכלת ואני אומרת, פינקתי מדי, כאילו, גם הבן בכלל, הוא כאילו מסתכל עליי בעיניים הזה שלו, ונתתי לו הכל, ותמיד הרגשתי אפילו, שאולי בגלל שהוא לא גדל עם אבא, אז הוא צריך הפיצועים. לקבל אקסטרה, כן. אקסטרה אהבה, אקסטרה חום, אקסטרה זה, ואני באמת לפעמים רואה את המניפולציה, את איך שהוא מנצל את הטוב לב הזה, מנצל את האמפתיה הזאת. כאילו, אמא לא יכולה עליי, אמא, כאילו, עכשיו, מתי אחד אני אומרת, זה חוויה טובה לגדול בה, לי לא היה את זה תמיד, שכאילו, ההורים, אין, נמסים ממני, מה כן. שלא, יש מישהו בעולם שנמס. אביתר קם
בבוקר, נכנס הבוקר, ממש לפני שיצאנו לכאן, אמא יצאו מהכביסה במכנסה השחורים, ואני כזה, אומי גד, יצאו, הספקתי לגייס, ואסף כזה, מותק, אתה צריך לבדוק את זה יום קודם, ואני כזה, מה, אבל הוא עכשיו יוצא ליום ארוך של הופעות בצבא, וכאילו, אני ישר, את ישר חושבת על המקום הזה, ואני אומרת, וואי, בא לי קצת, כן. מקור הרוח הזה, להגיד לו, לא יודעת אם יצא, כאילו, אבל כן, זה בסדר, אני חושבת
אבא,
זה, אבל זה
אימא.
באמת יכול לייצר המון המון עוינות, במקום להסתכל ולהגיד, בוא נה, הוא פשוט אחר,
הוא פשוט אחר,
כמו החברה הכי טובה שלי, שהיא אחרת ממני. כן. אני לא מצפה ממנה להיות אני, אחרת איפה היא מאתגרת אותי, אם היא אני. זאת אומרת, להפך, זה מקום, בואי, לא דיברנו על קנאה בין הורים,
כן, נכון.
אבל גם זה המקום, זה, אז אני מסתכלת על ציר הזמן, ואני אומרת, קודם כל, אמהות צעירות שהן מקשיבות לנו, דחוף להכניס את ההורה, גם אם כך לו 35 דקות להחליף לו טיטול, זה לא עניינך.
בסדר גמור.
הוא יתאמן והוא ישתפר, וזה עובד על ילדים, וזה עובד גם על, על אנשים, אבל יש לך ווין שם,
נכון,
ויש לא ווין שם, ויש לה זוגיות. אני, סליחה, אבל אני כן מקדשת את הזוגיות המונוגמית, נכון. ועם כל כמה שרציתי...
גם אני, שלא היא שמה אחרת.
שרציתי כאילו, שחשבתי לפעמים שהיא צריכה להתפרק, אני לא. אעשה הכל כדי לשמר אותה, לא בכל תנאי, אני לא חושבת שכולם צריכים, אבל אני מאוד מקדשת את, את הביחד הזה, אני יודעת שזה קשור מאוד לרמת הרווחה הנפשית שלנו, אני מסתכלת על חברות שפתחו יחסים או התגרשו וזה, והשאלה שתמיד ליוותה אותי בדיאלוגים איתם, מתוך סקרנות, זה כשאת היא, לא יודעת, בבית חולים כזה, די, הכל כבר עם צינורות וזה, מי תרצי שיחזיק לך את היד? זה הסטוץ שהיה, כאילו סטוצים לא יחזיקו לך את היד בבית חולים, ועם זה אני הולכת, עם הכי קלישה של הזוג מבוגרים שהולכים בתיילת של תל אביב, ומחזיקים ידיים בני 78.
אפילו שהיו ביניהם מריבות, ופרדות אפילו לפעמים, פרדות רגשיות, כאילו, כן, לא תמיד זה להבידה.
בסדר, למה הם חברים שלי, למה הם הילדים שלנו, אנחנו לא לפעמים רוצים שהם יהיו מאומצים לאיזה חודשיים ויחזרו. רוצים, אז מה, זה אלה החיים. אז אני אומרת, בתוך ציר החיים, זה שווה לך, שווה לילד, שווה לאבא, ושווה לזוגיות שלכם, לאפשר לו לשחרר בך את מה שאת צריכה, ואם את לא מצליחה,
גם יוריד ממך, זהו, זה יוריד ממך.
אני תמיד הסימבול שלי זה שהאימהות ישתו את הקפה שלהם חם. אז היא ייקח לו 35 דקות לשתות, להחליף טיטול לילד, ואת ישתי את הקפה שלך חם.
להבין שעושים לנו מניפולציה, שהילדים, כאילו, האבולוציה עשתה לנו מניפולציה, המוח שלך באמת משתנה, את באמת רואה דברים שאחרים לא רואים, כמו בחוש השישי, כן, I can see things, באמת, את רואה דברים שאחרים רואים את זה אחרת.
והוא לא אמור לראות, והוא לא יכול לראות, אין לו את הפיצ'ר, וגם הסביבה לא.
כן, והוא צריך להתאמן בזה, כל דבר אפשר, הוא צריך להתאמן, וגם לרצות את זה, ואם אני אהיה כל כך עוינת כלפיו, נכון, אם מישהו אומר לי שאת לא טובה, ואת לא טובה, את לא טובה, אז יאללה, עזבו אותי, אני לא...
אתה יודע ביצוע, אני כבר מפחד לנסות אפילו.
מתמטיקה זה לא בשבילי, עזבו אותי,
יאללה. מפחד להציע.
אז ומיניות, ולשמור, זה היה לי מלא שאלות עוד לדבר איתך, אבל נגבר לנו הזמן.
לא נכון.
זה היה פשוט מרתק, כן, איתך זה לא, זה לעוף.
אבל תעשי, אז אנחנו צריכות...
על מיניות לא דיברנו, בזוגיות ועם ילדים. מיניות, בזוגיות עם ילדים.
לא, אלא שעברה שעה.
כן.
טוב, אז ככה אנחנו נפגשות, ואז שעון זה לא רלוונטי. בסדר, נהיה עוד פרק. אבל תעשי בבקשה פרק, לא איתי, מי שצריך, על מנופאוזה.
וואו, כן, לא, זה הנושא, כן, יש לי קורס על גיל המעבר, כן, לא, אני קלטתי שזה מכה בי, אבל אני באמת אומרת, השינויים הם מאוד 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 משמעותיים, ואני חושבת ש, סתם, אני רוצה לסיים בנימה אישית, באמת אני חושבת שאם הייתי יודעת את מה שאני יודעת היום, באמת, ואני ביולוגית, וזה החיים שלי, ולמדתי, אבל למדתי תחומים אחרים, הייתי יותר בתחום של המחקר הבסיסי, אם הייתי יודעת את מה שאני יודעת היום, באמת, אני חושבת שיכול היה להיות סיום אחר, כאילו, מבחינת הזוגיות והקשר וואו. והכל, כי באמת, כמות השינויים שחוויתי, ולא הייתי מוכנה אליהם, ואף אחד לא הכין אותי ולא הבנתי מה עובר עליי, באמת הדבר הכי קל היה לפרק את הקשר, הכי קל, כאילו.
כן, זה.
זה כל כך וואי, פשוט היום, חזק. באמת, זה כל כך פשוט היום.
אני רק יכולה להצטרף לזה ולומר שכמישהי שמנהלת זוגיות 25 שנה, ניסויים של 25 שנה, אני מחזקת את כל מי שעוברת את הטלטלות האלה, ואומרת, דעו, קודם כל זה הפודקאסט להקשיב לו, באמת, נכון. באמת, וגם הפיד שלך, האינסטגרם שלך, שהוא באמת השראה גדולה, והספר, כי יש הרבה מה לעשות, אני לא חושבת לפרק זה הכי קל, אבל זה כן, זאת כן כבר הברירה הכי, כאילו זמינה לנו, כי כולם סביבנו, אל תעשו מה שכולם עושים, לכו לעבוד, וזה מנגנון לשיפור עצמי, אני מרגישה שבעבודה שלי על הזוגיות, הפכתי להיות אדם יותר טוב.
נכון. נכון.
בין אם נשאר ביחד ובין אם לא. אז בין אם האופטימית זו, הלם שעברה שעה, תודה.
תודה רבה, אפרת, איזה כיף שבאת.
אני אוהבת אותך מאוד.
גם אני אותך מאוד. תודה לכם שהקשבתם, נתראה בפרק הבא.